ערב טוב. אבי מתנצל שהוא לא יכול להיות פה היום, והוא ביקש ממני לקרוא כמה מילים בשמו, ואחר כך נבקש מסנדי שתגיד כמה מילים. יקיריי וידידיי היקרים, מאוד הייתי רוצה להשתתף איתכם ועם הרב היום בשיעור האחרון לשנה, השיעור החותם 13 שנים של מפגש שבועי סביב פרשת השבוע. לצערי הרב, עקב הנסיבות הביטחוניות ויציאתו של הרב לחופשה, אני נמצא כעת בהקלטות באולפן הטלוויזיה בתוכנית מבראשית, כדי שיהיה לכם ולעם ישראל במה לצפות בשבועות הבאים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהודות בראש ובראשונה לרב אלון, רבי וידידי, על שנים נהדרות של לימוד תורה ברבים. אני מאחל לרב בריאות טובה, חופשה פוריה ושיבה אלינו בקרוב בקורות מחודשים ורעננים. זכות הכלל תעמוד לך ולביתך, וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. אני רוצה להודות לחברי הנהלת מכון שי, לידידי מכון שי, לכל התורמים לפעילות המכון, לצוות העובדים של המכון ולבנות השירות הלאומי, שבזכותן יצא השיעור הזה מן הכוח אל הפועל מדי שבוע בשבוע במשך 13 שנים. אני רוצה להודות לאוניברסיטת בר אילן, להנהלת המכון הגבוה לתורה בראשות הרב קאט, לרב הקמפוס הרב שלמה שפר, על שיתוף הפעולה בקיום כל השיעורים והפעילויות הללו. תודה אחרונה לכם, ידידיי ואהוביי, על שבאתם מדי שבוע בשבוע ומילאתם בהמוניכם את בית המדרש. המראה השבועי הזה של המאות הרבות המגיעות מדי שבוע, בני נוער ובוגרים, דתיים וחילונים, ותיקים ועולים, כל גווני החברה הישראלית המתחברים איש-איש בדרכו לפרשת השבוע, הוא שנותן לנו כוח, סיפוק, שמחה ויכולת עשייה. אנחנו יוצאים לחופשת הקיץ והרב יוצא לשנת מנוחה. ייתכן כי לאחר החופשה, במידה ונוכל, נרצה לקיים פעולות שונות, שיעורים, שיחות והרצאות במתכונת כזו או אחרת. אם ברצונכם להתעדכן איתנו בתוכניות, בשיעורים ובפעולות הללו, אנא השאירו את הפרטים שלכם, כולל מספרי טלפון סלולרי וכתובת אימייל, אצל בנות השירות הלאומי או בטפסים לאחר השיעור. אנחנו נרכז את כל הפרטים לרשימת תפוצה, וכשנקיים את הפעולות, נשמח לידע אתכם בהם ולהזמינכם להשתתף בהם. כמו כן, יהיה ניתן לקבל פרטים באתר המכון www.מכונשי.org. אני שב ומזכיר לכולכם שניתן לראות ולשמוע את כל שיעורי הרב אלון באינטרנט, וכמו כן, תוכנית הטלוויזיה תימשך מדי שבוע, כאשר כל שבוע יתארח רב אחר. אתם מוזמנים לצפות. תודה אחרונה לבורא עולם על שזכיתי והתקיים בי בקיום השיעור הזה, עשה אותי כלי לשליחותך. השתדלתי להיות כלי נאמן ושליח נאמן. מאחל לכולכם חופשה נעימה, קיץ טוב ובריא, שלום ובשורות טובות לכם ולכלל ישראל. בקשה אחרונה, נא לכבות פלאפונים. בורא רפואות ומצלח ישועות ישלח לכולנו במהרה רפואות וישועות, אוהבכם אבירת. סנדי.
לכבוד הרב והקהל הנכבד הזה, איך זה יכול להיות שאנחנו לא נהיה פה בשבוע הבא, בשבוע הבא? איך זה יכול להיות שאנחנו לא נסבור גם מפי הרב וגם כל אחד מאיתנו? במשך כל השנים, בשבילי 10 שנים, מכאן אני הקהל, אני יודעת שכל 13 שנים. כל פעם כשהייתה בעיה, אז פנינו לשיעורו של הרב להבין ולהתמודד ולדעת עם איזה כוח להמשך הלאה. ואפילו לזה, הרב יכין אותנו. הוא דיבר על המשביר, משביר, על הקרייסס. של השנה ה-39, אחרי לא היה מרים, אז היינו בלי באר. ולא היה אהרון, אז היינו בלי הענן בעמוד האש. ואוטוטו גם לא יהיה לנו לתקופה קצרה מאוד. את משה והמילים מהקודש ברוך הוא שהוא מביא לכל אחד ואחד ואיתנו. זה נכון שיהיה לנו את כל הקלטות וכל האינטרנט וכל השיעורים, אבל זה תמונה של האש ולא האש עצמו. זה כמו שערי אלפים ושערי המאות. אם אין לנו ברירה, הפגיעות של הרב אבי חשוב שהוא יכול להמשיך, אבל יהיה קשה לנו. ואפילו אולי תשובה לזה הרב הביא לנו בשיעורים האחרונים שלו, כשהוא סיפר לנו על צור מההר. אין אף אחד מאיתנו שהיו מוכנים לזוז מההר. הפעם ההר זוז מאיתנו. אבל, הבנתם מה שבתי, אבל מה עלינו לעשות? לקחת את הנוצצים שקיבלנו מהפינו הנפלא הזאת. כל אחד קיבל את עצמו יותר, חזק יותר, ולהעביר את זה הלאה. כל אחד, יש הרבה שכבר עושים את זה. כל אחד שעושה יכול לעשות יותר. כל אחד מאיתנו חייבים לחשוב איך אנחנו יכולים לבנות. כשהרב יחזור עם השיעורים, אז אנחנו נעמוד ביחד לשלב הבא. תודה רבה.
ברשות כבוד הרב, ברשות המנחה, חברים יקרים, אני עומד כאן כשליח ציבור של אותם אלה שלמדו פה 519 שיעורים במשך למעלה מ-13 שנה. ירוחם התחיל במסכת ברכות בשם אבי. אחד המחותנים הראשיים שצריך להודות להם זה אבי עצמו. ומחר ואבי לא הודה לעצמו, אז יש לי הכבוד בשם כולכם, אני בטוח, להודות לאבי. לשיעור הזה היו הרבה אבות ואימהות, ואבי דרך ירוחם מזכיר את כולם. אני רוצה להזכיר בין השאר, ועשיתי את זה גם פעם הקודמת, ואי אפשר בלעדיהם, מיכל שהיא מזכירת המכון, בלי חגית רת אשתו של אבי רת, ובלי חני אילון, שבלעדי שתי אנשים האלה שיעורים פשוט אי אפשר לתאר, שהם ויתרו על חיי, כמעט היית אומר, אם אפשר לבטא כך, ויתרו על חיי משפחה למען הכלל הזה. וחני עשה פה לפני 3 שבועות והיא ראתה שזה קורבן שכדאי להקריב עבורו. חברים יקרים, אני רוצה להודות לחבר נוסף שגם כן לא מודה לעצמו. זה חבר שהכשרנו אותו וקיבל את הכשרתו אצלנו, והיום הוא עוזב אותנו ונוסע ללונדון. הוא לוקח מפה מטען חיובי עשיר ומגוון, ואני רוצה להודות לו בשם כולנו על כל המאמץ שהוא עשה, ותרשו לי בשמכם להודות לו באיזה מתנה קטנה. ירוחם, בבקשה. אני לא רוצה להאריך בדיבור, אני רק רוצה לומר דבר אחד. לכאורה היה נראה שהרב מלמד אותנו פה שיעורי תורה. בין השאר הוא לימד אותנו גם פרקי אבות. ובפרקי אבות יש הרבה מקומות שנאמר, הוא היה אומר. והרב לימד אותנו שבמקום שהוא היה אומר, הוא היה מתנהג כמו שהוא היה אומר. אני, היה לי הכבוד ללוות את משפחת אלון מקרוב, באירועים מסמכים ובאירועים פחות מסמכים. אנחנו אומרים כל בוקר אילו דברים שהקרן קיימת לעולם הבא ואילו אין, בין השאר ביקור חולים. הייתי עם הרב בביקור חולים. אחרי שהרב גמר שיעור פה, הרב הלך לבית חולים וביקר חבר. הוא הגיע לשם ב-10:30, 10:45, אשתו של החולה נמצאת שם, והרב היה שם חצי שעה. ואם הייתם רואים באיזה פעלתנות, הרב עומד על יד מיטת חולה, כאשר הרב רצה להיות הרופא, האחות, האישה, הילדים ביחד, לשקוט את החולה. כל מה שהרב עשה, עשה עם כל נשמתו לכל אחד. זה בעניין של ביקור חולים. הרב ליווה אותנו בדרכו האחרונה של חנני, חנת רב. גם בדברים כאלה, הפרקי תהילים שנאמרו על ידי הרב, העולם חשב להיקרא, הרב קרא תהילים ואנחנו אחריו. ויחד עם זה הרב לימד אותנו שאנחנו יכולים להתפלל, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא, לפעמים האבא אומר לא. ויחד עם זה אנחנו נשארנו באמונותינו. תרשו לי שתי דוגמאות נוספות להביא. היה לי הכבוד להיות עם משפחת אלון בליל הסדר האחרון בגוש קטיף. זה היה לפני 6-7 שנים, והרב אלון התחיל את הסדר. ילדים, יש לכם שאלות, כל אחד ילד יכול לשאול שאלה. פתאום איזה קצה בצד ימין, איזה נערה שואלת, מתי יאכלים האלה? מישהו אחר יכול להיות שהיה מתבלבל. והרב היה שאל שאלה נהדרת. לא רק שאנחנו אוכלים הערב, הערב זה מצווה לאכול, ולא רק שזה מצווה לאכול, הערב אנחנו נברך על אכילה, גם אכילת מצה וגם אכילת מרור. ובאותו ערב הרב סיפר על הסדר האחרון בברגל בלזן, המחנה השמדה, והרב סיפר שם על סיפור של הרב לוינסון, ששם כמובן מצות לא היו במחנה הזה, והרב דיבר וסיפר איך שעל לחם מברכים אכילת מצה, ואז קמה אישה שבוודאי ידועה לחלק מכם, הגברת בילה שפר, אשת חינוך, קמה ואמרה, הרב, אני הייתי בסדר הזה. וכולנו ממש היו בתדמה. אחת שהייתה במחנה השמדה, יושבת בליל הסדר, בחג החירות, ויחד איתנו חוגגת את חג החירות. אני יכול להאריך פה בדיבור על חוויות אישיות שהיו, אם הייתה החתונה האחרונה של הבן של הרב. כל מה שקורה אצל משפחת אילון, ואמרתי גם לאבי, כל מה שקורה אצל משפחת רב ואבי והרב אילון, כל מה שקורה במשפחות האלה זה לא עניין פרטי. כל דבר שהם עושים זה עניין לאומי. אצל אבי רב בחתונה של אחד הבנים הביאו אפר, לשים אפר על ראש החתן מאושוויץ. לאבי אצל הרב אלון בחתונה האחרונה הביאו את הפרוכת שנעשתה מסמלת הכלה של נאוה אפלבום שנרצחה ערב לפני החתונה. כל עניין פרטי הופך לעניין לאומי. רבינו היקר, תרשה לי קודם כל באמת תודה אישית לך ולך לי. יש לי את התענוג להיות קרוב איתכם, ובעצם אני ראיתי שלא לי יש את התענוג להיות קרוב איתכם, שכל אחד ואחד זוכה לחיבוק, זוכה למשיקה, זוכה לחום. ועל פעולתה של חני במסגרת לא יודע אם לקרוא לזה התנדבות, כל מה שהיא עושה בירושלים, מכאן בזכתנו שלוחה לכם, היו חזקים, תעשו שנה לעצמכם ותחזרו אלינו בריאים ושלמים. כדי שאני לא אעמוד פה ואני רואה שלא למדתי שום דבר אצל הרב, דבר אחד למדתי. אתם יודעים שלרב יש, אמרתי את זה גם לפני כמה שבועות, אתם יודעים שלרב יש איזה שתי מילים שהוא רוצה להתפעל ממשהו. יפה. אם שמתם לב, הרב גם הזכיר את זה בפרשת, סוף פרשת וערה, והשעורה והפישה דבעור כי אפילו תמה, אומר רש"י כי אפילו תמה פילי פלאות. ומה אומר הרב? תסתכלו על רמה רש"י, מבזבז את המילים האלה. רבנו היקר, אני מדבר פה היום, כי אני מצאתי ספר, כאן למעלה האחרונים, לא רואים את זה, מצאתי ספר הראשון בסדרה. שם הספר? פילי פלאים. שאלתי את המחבר, מה זה פילי פלאים? הוא אומר לי, הזכויות שמורות לרב אלון. פילי פלאות זה של הרב אלון. הרב אלון הבטיח לכם בשבוע שעבר שהוא יכתב ספר. זה הראשון בסדרה. הרב זה השני בסדרה, וזה יהיה פילי פלאות. רבינו היקר, סע לנופש, תתחזק ותחזור אלינו, ואנחנו אוהבים אותך מכל הלב.
עוד שלוש מילים. כמו שאריה אמר, בעזרת השם עוד כחודש אני יוצא לשליחות באוניברסיטת אוקספורד באנגליה, וחלק גדול מהכוחות שקיבלתי והמטען שיש לי, כמו שאריה אמר, הם ממורי ורבי הרב אלון, ואני מודה לו על כך. פעם לפני שנים רבות אבא שלי סיפר לי על המפגש הראשון שלו שהיה לו עם מורו ורבו, הרב יהודה אשכנזי מניטו, זכר צדיק לברכה, והוא הגדיר את זה בצורה שהרבה מורים היו לו ליהדות ולתורה לפני מניטו. אבל כאשר הוא שמע את מניטו, בפעם הראשונה הוא לא שמע שיעור על התורה, אלא הוא שמע את התורה מדברת. זאת הייתה הרגשה שלי לפני 10 שנים, כאשר זכיתי להגיע למכון הגבוה, לחפש תורה ולמצוא רב, את מורנו ורבנו הרב אלון, בשם המכון. כמה חשבנו מה אפשר לקנות לרב, ספרים רגילים יש לרב למחביר, אז החלטתי לקנות כמה ספרים.
אתה הרסת את זה לבד?
ספר אחד, הרב מזכיר הרבה פעמים את התורה שלמה ואת המדרש התימני, אז הספר הראשון הוא ספר מאור האפלה שנכתב במאה ה-13 בתימן, שהרב קשר מזכיר הרבה פעמים והרב קפח הוציא לאור מכתב יד. הספר השני הוא ספר של הרב אשכנזי שהזכרתי מקודם, שערכו בימים האחרונים על המספד של הרב קוק, שמדבר על הימים שלנו, והרב מזכיר הרבה מאוד פעמים את התקופה שלנו ואת הגודל שלה. והספר השלישי, הרב הזכיר הרבה פעמים, במיוחד בתקופה האחרונה, שחלק ממה שאנחנו חווים עכשיו התחיל בקבר רחל. אז מצאתי ספר, אשתי יותר נכון מצא ספר, שיצא עכשיו על קבר רחל וההיסטוריה של קבר רחל וכל המהות שלו, וחשבנו שזה דבר ראוי לתת לרב. תודה רבה, ושיהיה שנה מלאה של התחדשות. וכמו שכבר אמרנו, בבקשה לכבות טלפונים כדי שלא יפריע לרב.
אין לי יישר כוח, אני הספקתי להגיד פה, לא אמרתי. טוב, באמת יישר כוח, אני הכנתי שיעור תמים לגמרי. נפגשו דברי התורה, כמובן, לשובם של החטופים, גם לפרטה השלמה של אישה צדיקה וצעירה, נמצאת ממש ככה בשעה הזאת בניתוח שיש לי רפואה שלמה, חיה ענת בת מלכה מופיעה כאן. באמת יישר כוח על הדברים. אז אני מרגיש שאני חייב בכל זאת לומר משהו בהקשר של הדברים הקודמים. אמרתי לו משהו שישבנו בו ביחד, נוגע. הגרא, הגאון מלמד אותנו תלמיד, שכאשר... סכום עליכם צדיק. הגאון מלמד אותנו שכאשר רוצים ללמוד טיבה של מילה בעברית, הזכרנו הרבה מאוד פעמים את היסוד הזה, צריך ללכת אל הפעם הראשונה שבה המילה הזאת מופיעה. הזכרנו את זה לגבי הרבה מאוד דברים. של האחרונה הזכרנו את זה לגבי המושג עשייה, ויעץ אלוקים את הרקיע, בריאה. זה קוד חשוב, המובאה הראשונה. וחשבתי קצת על המושג עזיבה, שעוזבים גם לתקופה. עשיתי קצת להיכנס למושג הזה של עזיבה, והפעם הראשונה שהמושג עזיבה מופיע הוא בפסוק על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. שרקוח. זה משמיקה קו אל השם חזק וקו אל השם. חסידים אומרים שזה כתוב פעמיים כי אם צריך חיזוק אז קו אל. חזק, ויאמת, אם זה לא מספיק, אז עוד קפה. אז זה המובאה הראשונה, כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. יעזוב פירושו בפשטות תולים, לעזוב. יותר מפעם הזכרנו שלעזוב בעברית זו מילה שיש לה משמעות הפוכה. לעזוב זה לעזוב את הבית, זה לעזוב את המקום, ולעזוב זה גם עזוב תעזוב אמו. כשאתה רואה אדם שנמצא במצב שצריך עזרה, אתה לא יכול להתעלם ממנו, אתה צריך לעזור לו. והלשון היא עזוב תעזוב אמו. אנחנו היינו מנסקים את זה עזור, אבל זה עזוב. זאת אומרת שלעזוב זה גם to live, לעזוב, זה גם לעזוב. ומול המצב הזה עמדתי לכאורה בשאלה, זאת אומרת שהפעם הראשונה שמופיע המושג בתורה לא מלמד על המושג תמיד. כי ודאי שבאיש ואשתו על כן יעזוב אדם את אביו ואת אמו, זה ודאי לעזוב, to live, זה לא לעזור במסע, זה כן לעזוב. אני חושב שכמו כל המילים שאנחנו מדברים עליהם תמיד, אין איזה תירום. זה דבר מופלא לעזוב. מלשון המשנה, יש מושג שנקרא מעזיבה. הפרק האחרון במסכת בבא מציע, הוא פרק שעוסק ביחסי בעל בית וסוחר. כשבעל הבית גר בקומה הראשונה, והסוחר שלו גר בעלייה. המשנה עוסקת בבית ובעלייה. זה שם הפרק, הבית והעלייה. בשלב מסוים דנה המשנה ביחסי השכנים הללו, שהם לא רק שכנים, אלא כמו שאמרתי הרגע, כאשר נפחתה העלייה. זאת אומרת, הרצפה של הקומה השנייה נפחתה, ובעל או הדייר בעלייה לא יכול לגור שם. מה קורה איתו? הטענה שלו היא כלפי המזכיר, אבל העלייה היא שלו. והשאלה היא מי אחראי למה שקרה עכשיו בהיפחתות העלייה. נפחתה העלייה. אז לעלייה הזאת יש בעצם תקרה ששייכת לבית, ואת הרצפה ששייכת לשכן העליון, ונפחתה העלייה. דעה אחת היא דעת חכמים, שיורד האדם מהעלייה ועובר לגור למטה, כמו חברינו מהצפון שבאים לגור עכשיו למטה, ומודיע לבעל הבית שאם זה באמת מפריע לו, שיזדרז בתיקון העלייה. כי זו אחריותך. ואילו דעת רבי יוסי היא שהתחתון צריך לתת, לתקן את התקרה, והעליון צריך לתקן את המעזיבה. מה זה מעזיבה? לא כמו שחושבים מרזב. מעזיבה, אומרה שנייה, וככה הגמרא שם בהמשך, זה הטיט, הטיח. הטיט, שהוא בעצם הבסיס לרצפה של העלייה. הגמרא מבררת מה יסוד המחלוקת, היא אומרת רעיון יסודי. לפי חכמים, האחריות היא על בעל הקומה הראשונה, על בעל הבית. הוא המזכיר, הוא בעל הבית. ואילו לפי רבי יוסי, האחריות של התחתון היא עד לתקרה שלו. אבל במעזיבה, האחריות היא כבר של העליון. הרי לא באנו ללמוד משנה עכשיו במסכת בבא מציעא. מעזיבה פירושו בעברית המלט שעליו נבנית הקומה השנייה. כשאדם עוזב את אביו ואת אמו, הוא לא עוזב, הוא הולך לבנות קומה שנייה. אלמלא הוא יעזוב את אבי ואת אמו, לעולם לא ייבנה ההמשך של אבי ואמו. כדי שהוא יוכל לבנות את ההמשך, הוא חייב לעבור עם אשתו למצב של דביקות. זה לא סוג הקשר של אבי ואמו. עם אבי ואמו הוא לא צריך דביקות, הקשר הוא ביולוגי כבר. אבל עם אשתו הוא צריך עכשיו מצב של הדבקות, של דביקות. כדי ליצור 100% מצב של דביקות, הוא צריך 100% עזיבה. אם הוא לא ידע לעזוב, הוא לא יוכל להידבק. אבל לעזוב, אין פירושו לעזוב כדי לעזוב. לעזוב ועזוב, תעזוב עמו. לעזוב זה לבנות את הקומה הבאה. ונחלקים תנאים, האם בעלי הקומה הראשונה הם אחראים לא רק על התקרה אלא גם על המעזיבה, או שיש שלב שבו אומרים ילדים על המעזיבה אתם כבר אחראים. אנחנו אחראים על התקרה, אתם אחראים על המעזיבה, ותבנו. וזו עזיבה בעברית. והמילה עזוב, תעזוב, מקורה בעל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, זו אותה מילה. והמילה הראשונה בתורה של לעזוב, מסבירה בדיוק את יסוד העזיבה. זאת סוגיית המעביבה הקצרה שאני חש. חש שבנינו ביחד, ברוך הוא, ברוך שמו, קומה גדולה. עביבה גם קצרה, לפעמים יש בה איזו מין כאילו תמיהה על הניתוק, אבל ההפך הגמור. אני חושב שהצורך לבנות את הקומה הנוספת, המציאות האישית, הפרטית, הכללית, הכלל ישראלית של כולנו, שכולנו עולים קומה. אני חושב שמרגישים את זה כל יום, לא רק שהתותחים רועמים מבחוץ. לפעמים רעם התותחים מבחוץ מזכיר שאנחנו לא תמיד שמים לב שהתותחים גם רועמים מבפנים. אבל כולנו בונים קומה שנייה. וכדי לבנות את הקומה השנייה ולקחת אחריות שלא תיפחת העלייה, צריך לבנות את המעזיבה. בניית המעזיבה יש גם שלב של התכנסות. יש גם שלב של הווי גולה. מעצמך. שיסוד כזה מאוד מאוד משמעותי. וכל עניינו איננו אלא כדי שניתן יהיה לרומם עוד יותר ועוד יותר ביחד ועוד יותר בכוח, אבל עוד יותר עם מעזיבה מחוזקת שתאפשר לנו לעזוב, תעזוב את הקומה הקודמת ולרומם אותה הלאה מתוך זה ביחד. אז זה בעצם הקוד. והודו לי, אז אני חייב להגיד שבאמת יותר ממה שהודיתם, אני מודה, אני יודע כמה לי נתנו והעצימו השיעורים בכלל, ואני חייב לומר כאן בר אילן בפרט. אבי לא פה, אבל הוא זוכר, אני מצטרף אגב לתודות המיוחדות לכולם ולתודה המיוחדת מאוד מאוד לאבי, שירן תעבירי, שכולם יעבירו. ואני זוכר ממש בשנייה, כיוון שהוזכרו הדברים, שונה השיעור הזה מכל השיעורים שאני קשור אליהם בדבר אחד. אחרי שהתחיל השיעור השבועי בירושלים, והוא התחיל שמתי עם עצמו את השנה ה-17, התחיל כמה שנים לפני, ואחרי שהתחיל השיעור השבועי בירושלים התחיל ככה בקטן, הוא גדל וכו' וכו' וכו'. ויום אחד אני ציטלתי לאבי ואמרתי לו שאני מובטל, מה לעשות, אני רוצה להתחיל שיעור בגוש דן, מה אתה אומר בעלי? אז אמרתי לו, בסדר, אז בוא נעשה איזה כיתה. אמרתי לו, חבל לנו. והוא נתן מדרשה שלמה שגוש דן זה לא ירושלים. צריך להבין, לא מבין. אמרתי לו שאני באמת לא מבין. וההתעצמות שאני עברתי במשך כל התקופה וכל השבועות וכל השנים וכל הקביעות, הכוח שאני יודע שאני קיבלתי מהגודל והאינטימיות של השיעור גם יחד, חשנו את האינטימיות הזאת כשעברנו פתאום לאולם, מהגודל והבאמת באמת הטבעי והמעצים והגדול של השיעור, אני חייב על זה באמת תודה גדולה 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 לכולם ולכולם, ולעזרת השם באמת תכף השוב. גם הזכרתי את תכף השוב בהקשרים לא טובים של החנויות במאה שערים עם התכף השוב, שזה לוקח הרבה זמן עד שהן נפתחות, אבל אני מקווה שהתכף השוב יהיה באמת תכף השוב. קודם כל יש בעיה גדולה, לפעמים יהודים באלו אומרים כל הזמן תכף השוב, השוב, אבל לא עכשיו, תכף. קודם כל תכף השוב, ואז בעזרת השם השוב ביחד עוד יותר בעוצמה ועוד יותר בגודל. הזמן מאוד קצר, ואני אגע ממש בנקודה אחת מכל הדברים. כתוב שהנפרד מחברו לא יפרד ממנו אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו. זאת אומרת שממה שגומרים זוכרים. אם תזכרו לי שגמרתי מאוחר, אז נסתבך. אז אני אדלג על רוב מה שהבאנו כאן. אני רוצה לגעת, ואני חושב שזה קשור לכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, ואנחנו עוברים אותם ביחד בשיעור גם. פרשת ויתחנן, זה אגב גם הקריאה של תשעה באב, היא מפרשת ויתחנן. לעולם, כי תוליד בנים ובני בנים ונושמתם בארץ. ולקראתה מאוד מובן, מאוד מובן ההקשר לפרשת החורבן, אם נראה שנייה את המקור, את מקור אחד. בלי להיכנס לכל, ממש במילות כל. ההתחלה באמת מאוד מאוד קשורה, כי תוליד בנים ובני בנים ונושמתם בארץ, וישחתם. ועשיתם פסל תמונת קול, ועשיתם הרב למי השם הלוטח על האחיסו, היות לבחם היום את השמיים ואת הארץ, כי יבוא טוב ידעו מהר מעל הארץ. אז מדובר פה על גלות, נכון? גלות, בעקבות זה שעשיתם הרב בימי השם, ועשיתם השם אתכם בעמים, נכון? ונשארתם את המשפר בגויים אשר ינהג אתכם שם. מובן, אנחנו עסוקים בתשעה באב, ביום החורבן והגלות, בסדר? אז אנחנו עוברים את השלב הזה של יציאה לגלות. מה יקרה שם? ואבל אתם שם אלוהים מעשה ידם, מעשה בידם עץ ואבן, אשר לא יראון ולא ישנעון ולא יוכלון ולא יריכון, ודווקא מהמקום הכי נמוך הזה, מהמקום הנמוך, מהמקום הרע, מהמקום המוסרי והמוכני הרע שלו, עוד מהמקום הפיזי, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת. אגב, וביקשתם של פסוק כ"ט, זה המצב הנפשי ההפוך של המצב הנפשי בפסוק כ"ה. מה הסיפור בפסוק כ"ה? בואו נראה אותו שוב שנייה אחת. כי תוליד בנים ובני בנים, ומה יהיה המצב שלכם? ונושנתם בארץ. ונושנתם זה שחיקה, זה התיישנות, זה חוסר בקשה, זה חוסר התחדשות. אינו ביקשתם. לבקש את השם, זה מה שעושה משה רבינו, אתם זוכרים, אחרי 40 הימים הראשונים, הוא לא הולך מיד ל-40 הימים השניים באלול. בי"ז בתמוז הוא יורד והלוחות נשברים, ואז הוא לוקח הפסקה של 40 יום. וב-40 הימים האלה הוא נוטה את האוהל מחוץ למחנה. והיה כל מבקש השם, הוא יצטרך לצאת אל האוהל. וכשהוא יוצא ונוטה את האוהל מחוץ למחנה, אז יש כל מיני קולות. שהוא יוצא וחוזר, יש כאלה שאומרים, הוא, כמה כסף, כמה זהב, יש כאלה שאומרים שם את הסיפור, יש כל מיני קולות. והוא נוטה את האוהל מחוץ למחנה, ונוצלת בקשה, והיה כל מבקש השם, ויצא מחוץ למחנה, הוא בא אל האוהל. וביקשת משם את השם אלוקיך ומצאת, למה תמצא אותו? כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. מה גרם לו ונושנתם? לא המצב העובדתי, המצב האובייקטיבי היה מצוין, כי תוליד בנים ובני בנים. המצב האובייקטיבי היה נפלא. ודווקא לכן לא חשת שום צורך לדרוש אותו בכל לבבך ובכל נפשך. כי המצב האובייקטיבי היה כל כך טוב. בשר לך ומצאוך כל הדברים האלה. לאחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך ושמרת בקולו. כי אל רחום השם אלוקיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. עד כאן אני מאוד מבין למה הפסוקים מדברים בתשעה באב. אם כי אני התרגלתי להבין שתשעה באב זה חורבן שקרה בגלל שנבוכדנצר בא, או בבית שני. פה מדובר פתאום על שחיקה מוסרית שלנו, על שחיקה מוסרית שאפשרה לחיות מבעד לחומות ולשמוח עם החומות שמאפשרות לי להישאר בבלוף שלי. לשמוח עם החומות שמאפשרות לי להמשיך להדחיק ולהכחיש, כי יש חומה, והכל בסדר. איך כתוב שם בפסוק? כל רודפיה היא סיגועה בין המצרים. הזכרנו בשבוע שעבר, חסידים אומרים כל רודפיה היא סיגועה בין המצרים. לפעמים צריך בין המצרים כדי שמבקש השם ישיג אותו. אחרי שהזכרנו את זה, אני לא בטוח שהזכרנו את זה כאן, נקודה מעניינת מאוד, בין המצרים זה הרי ביטוי שלא שייך לפסוק. הפסוק אומר בין המצרים כביטוי בירושלים. מה קרה שם? דרכי ציון אבלו, גלתה יהודה, באו האויבים ונכנסו בין המצרים, והרודפים השיגו את ירושלים בין המצרים. פרצו את החומות, נכנסו למצרים, זה הפירוש הפשוט. חז"ל הפכו את המושג בין המצרים לבין י"ז בתמוז ותשעה באב. למלחמה הזו קוראים היום מלחמת בין המצרים. זה מעניין מאוד, כי בעצם בין המצרים, דבר מעניין מאוד, זה בדיוק הפוך. מה קרה בי"ז בתמוז? נפרצו החומות בין הלא מצרים. ומה קרה בתשעה באב? אחרי שנפרצו חומות ירושלים, מה עוד נשאר ליהודי ירושלים? מה עוד נשאר להם? בית המקדש. אלה היו החומות לברוח. ונאחזו ככה בקירות, וברחו לתוך הקירות ואמרו, היכל השם, היכל השם המה. ועוד תפסו את החומות. ומה קרה בתשעה באב? גם את זה הכריזו. ואז לא נשארה שום חומה. השם הכי לא יפה לימים האלה זה בין המצרים, זה בין הלא מצרים. לקחו את החומות. אבל זה מדהים. אתם יודעים מה יש בי"ז תמוז ובתשעה באב? את הצ'אנס הכי גדול שיש בעולם. שברו לך את החומה. עכשיו אי אפשר יותר לטשטש. עכשיו אפשר להתחיל לעבוד. כל עוד הייתה חומה, יכולת להרגיש, אני מחזיק את ירושלים. אני בזה ובזה 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 מודחק. טוב, לא, זה מודחק. אתה באמת התחקת. אתה באמת הכחשת. כשנשברה החומה הראשונה, רצת על החומה האחרונה שעוד הייתה. וכשגם היא נשברה, הופך תשעה באב לזמן של תחילת תשובה, ולא רק לזמן של סיפור חורבן. בצר לך ומצאוך. המצרים, החומות, בהתפרקותם, אתה פתאום מתחיל למצוא את העוצמה הפנימית שיש בך. נקודה כל כך אמיתית. הנקודה הפנימית שיש בך, הנקודה הפנימית שמחברת גם את מי שלפני כן לא כל כך רצית להתחבר איתו, כי ביניכם היו מצרים. אתם יודעים איך קוראים לאיש צר ואויב? צורר. הרבה פעמים נזכרנו שצורר הוא מי שעושה הרבה צרות. אבל צורר בימים האלה, אנחנו יכולים להיזכר בזה שוב, הוא גם מי שצורר את כולנו להיות צרור אחד מחדש. צורר הוא מי שמזכיר לנו שנגמר הסיפור של זה רק הדרום, זה לא הצפון, זה רק המערב, זה לא המזרח, זה הימין, זה לא השמאל, זה ההוא, זה לא ההוא. הצורר עושה מלאכה מדהימה אם אתה לא עושה אותה לבד. הוא בעצם מפרק את המיצר שמועמד בינך לבין עצמך, בינך לבין אחיך, בינך לבין הקודש ברוך הוא, בצד לך ומצאוך כל הדברים האלה וביקשתם. אלא שאז פתאום עוברת התורה למשהו שלכאורה כבר לא שייך לתשעה באב. תשאלנה לימים ולשמנים אשר היו לפניך למן היום אשר בראה אלוהים אדם על הארץ ובקצה השמיים ובקצה השמיים אני אקה דבר גדול, אז זהו הנשמע כמוהו, תמשיך, 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 או השמע עם כל אלוהים לדבר מתוך העסקה אשר שמעת אתה ויחי, על מה זה מדבר? מעמד הר סיני. אני שאל אלוהים לבוא לקחת רגועי מקרב גוי יציאת מצרים. אתה אומר את הרגע כי השם הוא אלוהים אין עוד מלבדו, מן השמיים ישמיעך את קולו להסרק אבל הארץ הרחה את אישו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש. מה זה מדבר? עוד פעם, מעמד הר סיני, נכון? מה זה עושה פה? למה אנחנו קוראים את זה בתשעה באב פתאום? ותחת כי הארץ המוצאיך ויבחר וזרוע אחריו וידעת היום ושיבותה אל לבביך כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. ואחרי זה חוזרים עוד פעם בהמשך הפרשה, שמעת מכל האש, שמעת מכל האש ויכתבם, רואים את הקולות, האש, הראנו השם את אישו הגדולה ואת קולו שמענו מתוך האש. איך זה קשור? זה מה שאמרנו מקודם על כיתולית בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. כיוון שאמרתי שהזמן קצר ואני רוצה ככה רק במילה, אני רוצה לגעת בנקודה ששייכת למעמד הר סיני. מתוכה אני חושב אפשר להבין את החורבן ואת הגאולה הרבה יותר. הרבה פעמים דיברנו על המושג של ראיית הקולות. וכל העם רואים את הקולות. במחשבה שנייה, נדמה לי שראיית הקולות היא מבחינה מסוימת תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה תורה שבאה מהפה. תורה שבעל פה זה דיבור. תורה שבעל פה זה קול. ואת הקול הזה שומעים. תורה שבכתב זה משהו שצריך לקרוא. ואת זה רואים. אתם יודעים מה ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה? חז"ל אומרים שדברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה. ודברים שבעל פה אי אתה רשאי להעלותם על הכתב. אנחנו חיים בעולם מודרני שאנחנו כמעט לא מבינים את זה, וזה חולשה גדולה בהרגשה, כי הכל אצלנו תורה שבכתב. הכל במדף. לפעמים גם הלב שלנו שם במדף. מעובק. תורה שבכתב היא לא משהו שאני כתבתי. תורה שבכתב היא התורה שניתנה מסיני. ותורה שבעל פה היא מה שנמצא שם, אבל אני חושף אותו. אני רב אשי, אני הרמב״ם, אני הגר"א או אני הבן משחי, או אני את ואתה ואני. וכל עוד משהו ממה שאנחנו אמורים לחשוף מתוכנו, מחיי העולם שנטע בתוכנו, לא בא לידי ביטוי, אז תורת האמת שנתן לנו חסרה את מה שאנחנו צריכים להגיד פה. מה ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה? למה דברים שבכתב אי אתה רשאי ואומרם על פה, ודברים שבעל פה אי אתה רשאי להעלותם על הכתב? מה שרבי יהודה הנשיא כתב את המשנה, זה מאוד בדיעבד. הוא הסתמך על הפסוק, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. כי תשתקח התורה, צריך לכתוב שלא ישכחו. אבל תבינו את הפסוק שהוא השתמש בו. הוא ראה את זה כהפרת התורה. רק צריך לעשות את זה. למה? מה זה משנה? איזה דבר זה בספר? מה אכפת? בניתוח של המהר"ל, שלא ניכנס אליו עכשיו, אני אומר על פה, זה ניתוח שמוצא בהרבה מקומות. כשאני אומר דברים בעל פה, זה קשור זה קשור למה שאנחנו מדברים עליו היום גם, 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 גם מעזיבה, אבל גם בכלל השיעורים שלנו. כשאני אומר דברים בעל פה, כשאני חי בעולם של דיבור, אז דיבור א' נאמר, ועכשיו נאמר דיבור ב', וכשדיבור ב' נאמר דיבור א' הוא כבר היסטוריה. נכון? אני לא אומר שני דברים ביחד. אתה גם לא שומע שני דברים ביחד. שני קולות לא נשמעים. כל דיבור מתייחס לנקודה שלו, וזה בעצם עניינה של תורה שבעל פה. היא צריכה להתייחס למציאות אד הוק עכשיו, כאן. וההתייחסות למציאות כאן היא שונה מההתייחסות למציאות אתמול ומחר. היא נובעת מאותה תורה שבכתב. היא צריכה לנבוע מאותה ראייה כוללת. אבל היא ספציפית לכאן, והיא חייבת להיות שונה ממה שצריך להיות מחר ואתמול, והיא גם ספציפית לכאן ולא לשם. כי השעות שונות והטכנולוגיה שונה והמצב הנפשי שונה מהשאלה, הלכתי צריכה להתחשב במציאות הזאת, וכך הלאה והלאה והלאה. דברים שבעל פה כאשר אתה כותב אותם, אתה בעצם חונק אותם. כי כל עניינם של דברים שבעל פה, שנקראים בגמרא הלכות, זה ההליכה שלהם. וכשאתה הולך, אז כשאתה בצעד הזה, אתה לא בצעד הזה. אתה לא יכול להיות משניהם ביחד. ואם אני כותב עכשיו, אני תמיד אכתוב משהו חלקי. ואתה תבקש לראות במכלול משהו שהוא חלקי. ומה זה דברים שבכתב? כשאני רואה פרשה, אני לא יכול לקרוא אות אחת. אני רואה את כל הפרשה. אתם יודעים שיש הרבה כיבודים. כיבודים זה סוגיה חשובה אצל יהודים. אז יש שלישי, יש שישי. זה חשוב מאוד. זה גם לפעמים יקר. וכשלא נשאר משהו נותנים הדבק. ואם נעלבים, אז יש ככה תמיד ליהודים יש ציטוטים מרגיעים. אז מה אומרים למקביעה? נו, או בדיוק לא, מקביעה נותן שכר כולם. זה פעם ראשון, אני תמיד הבנתי שזה פרס ניחומים. המקביעה נותן שכר כולם. בדיוק הפוך. כל אחד מהקוראים שעולה לתורה, אתם יודעים מה הוא עושה? הוא קורא קטע. ומה עושה המקביעה? הוא מראה את הכל. אלא שיש מחלוקת מנהגים. יש מי שאומרים, המתודה הנכונה היא קודם להגביה. קודם תראה את המכלול. עכשיו בוא ניכנס לפרטים. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, משלים, אחרון, זה תלוי בתרומה, לא חשוב. יש מי שאומרים, לא, קודם כל, בוא נעסוק בהבנת הפרטים. עכשיו בוא נראה את הכל. וכמו תמיד, זנת חבד הכריע. נגביע בהתחלה, ראיתם פעם אנחנו עושים חבד הזו? נגביע בהתחלה, ובסוף שוב נגביע מעט, נסגור ונגביע סגור. יש להם בעיה, זה ספר אשכנזי. נגביע מעט, הגבהה בפתיחה, הגבהה בסוף. פעם הזכרתי, אני מצטט את זה כאן, זה אולי כן כדאי להביא, את מקור חמש, את מקור חמש, נראה של שנייה. יש בסוף, לקראת סוף דברים, פרשת כי תבוא, עומדים על הר גריזים והר עיבל, נכון, אומרים את הברכות והקללות, ושם אומר משה, כשתעמדו על הר גריזים והר עיבל, אז יעמדו הלוויים ויקראו, ארור זה, ארור זה, ארור זה, ויש את הברוכים, נכון? ומופיעים שם באמת הדברים החמורים ביותר. ארור מכה רעהו בסתר, הקודמים אני אפילו לא מזכיר שם. ארור לוקח שוחד להכות נפש דם נקי ואמר כל העם אמן. הכניסה לארץ, הם מתארים את מי שיכול להרוס את החברה ואת הבן אדם למקום ואת הבן אדם לחברו. האחרון שם זה ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. ואמר כל העם אמן. כל השאר, קודם כל, הם מאוד ברורים, ספציפיים. אני יודע בדיוק מה זה לוקח, שוחד, להקות, נפש, דם, ברור. הבנתי, צריך לבדוק, לוודא. אבל מה זה אמור שלא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם? הרמב"ן, מקור 6, הרמב"ן, אני מדלג ישר לשורה השלישית, אומר שמדובר כאן במישהו, אני אפילו לא אקרא את זה, אני רוצה להגיע לשאר. הוא אומר שמדובר במי שלא רוצה, לא, הוא לא מקיים את כל דברי התורה. כל אדם, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, לא קרה כלום. אלא מדובר במישהו שהוא מומר לדבר אחד. הוא אומר, זה אני לא אעשה כי זה לא קיים, כי זה לא... אז הוא לא מקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. הוא, בדבר האחד הזה הוא הופך למורד, זו השיטה הראשונה שלו. כשהוא מסיים הוא אומר, אתם רואים ככה בשתי השורות האחרונות, ובירושלים בסוטה ראיתי, אשר לא יקים, וכי יש תורה נופלת? מעניין. איך הבינו את המילה יקים? להרים משהו שנפל. הקם תקים עמו. הקם תקים, להקים. וכי יש תורה נופלת? רבי שמעון בן יקים אומר, זה החזן. זה החזן. שאלה שאלה בוא לדבר רבה. אוה, שקוייך. רבי שמעון בן יקים אומר, זה החזן. והוא לא מבין שמה זה, אז בהתחלה הוא אומר שזה החזן, כנראה הכוונה לגבי שאמור להנגן את ספרי התורה חזק בה מארון קודש, שלא יפלו. זה נחמד מאוד חוץ מזה שתרשו לי למחות. אני גם מוכן לחוס על כל גבי, תמיד אוהבים מאוד לחוס על הגבי, זה מצווה גדולה, ידוע. אבל אתם מבינים מה הבעיה המרכזית בעם ישראל? מכה ראה ובסתר, כל מה שהופיע שם לפני, והגבי שלא שיבלם את הספר, טוב, זה זז. ארור! ואמר כל העם, אמן! בטח שם אמרו את זה בכיף. הגבי זה יופי! ארור, הגבי זה בטח. הכל בגללו. לא נשמע. לא, תורה נופרת, אז הוא מכיר. ואמרו על דרך הגדה. זה החזן שאינו מכיר ספרי התורה להעמידן כתקנן שלא ייפולו. הרמב"ן אומר בקיצור לומדי. הוא מציע שעה. זה תלי תלעות. ולי נראה על החזן, החזן הכוונה היא לא רק החזן. החזן זה הגבי, שטיח הציבור, עושה הפעולה הזאת. על החזן שאינו מקים ספר תורה על הציבור להראות פני כתיבתו לכל. על מי מדובר? המקביה. כשהוא מקביה, הוא מחפף. איך צריך להקביה? כמו שמפורש במסכת סופרים שמקביעים אותו, הוא מראה פני כתיבתו לעם העומדים לימינו ולשמאלו, ומחזירו לפניו ולאחוריו, שמצווה לכל אנשים והנשים לראות הכתוב ולכרוע ולומר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, וכן נוהגים. אתם יודעים מה כתוב פה? אני חושב שכתוב פה דבר מדהים. המקביה הוא זה שאחראי שלא יבינו את התורה פירורים פירורים. הוא זה שאחראי להראות את הקולות. הוא זה שאחראי על זה שכולם יהיו שותפים לקריאה הזאת. לא כולם שותפים להבנה המוגדרת של כל פסוק ופסוק בעומק שניסית לומר אותו. ההגבהה היא לא מצוות תלמוד תורה. היא מעמד הר סיני. היא לראות את הקולות. לכן המקביע נותן שכר כולם. המקביע צריך לוודא שכל אישה בעזרת הנשים וכל איש בעברה וכל אדם מימינו ומשמאלו ומלפניו ומלאחריו. זה ביטוי מדהים. מכל צד, מהימין שבאדם ומהשמאל שבאדם ומהלפנים ומהמאחור. אם יש מישהו שלא יתחבר לזה, אז התורה נופלת. וכי יש תורה נופלת? כן. תורה שלא השתתפה בהכתיבה והשמיעה. תורה שלא השתתף בהמראה והקולות. אם יש מה שמסביר איך תורה יכולה להפוך להיות פרשת שבוע. בתף שינצה מחבב, כמו בתף שינון בב, כמו לפני 500 שנה ולפני 2000 שנה ועוד 2000 שנה. והכוח לראות כל תו, כל פסוק, כל דיבור במראה הכולל, ולא לאפשר למראה הכולל או לכוללות של המראה לפספס תווים כי עוסקים במכלול. אלה שתי חולשות מוראיות. יש מי שהעיסוק במכלול משחרר אותו מחשיבות הפרטים. מה זה משנה? העיקר הלב, העיקר המכלול. וזה כל כך עקום. כי בעצם כשאתה עוסק במכלול, ואתה עוסק בו ביראה נכונה, ואתה מבין מהו, אתה מבין שלכל העם רואים את הקולות, פירושו שאין פרט, אין קול, שלא קשור אל המכלול הזה, ואם כל אחד לא ישמע, זה יכול להיות זיוף של כל הקונצרט. אבל אין כל אחד שלא קשור למראה. והכוח לעשות את שני הדברים ביחד. והתורה שנכתב והתורה שבעתי. זה התפקיד שלנו היום יותר מכל דבר אחר בעולם. לכל העם רואים את הקולות, זה לא רק התורה שבכתב והתורה שבעל פה. אתם זוכרים את יונתן בן עוזיאל שאנחנו תמיד מזכירים? הוא מסביר, לכל העם רואים את הקולות, לא בכל העם רואים את הפרטים הנשמעים. הוא מסביר, לכל העם רואים את הקולות, כל העם ראו איך יורד הקול במעמד הר סיני ובא מן השמיים, פירוש מדהים של נתן בן עוזיאל, ומתהפך לפי אוזנה ואוזנו של כל אחד ואחד. וכל העם רואים את הקולות, וכל העם רואים איך כולם מחוברים לזה. אגב, היה צריך להיות כתוב כל העם ראו את הקולות. או וייר כל העם את הקולות. כל העם רואים זה הווה. עכשיו, פה, מתמשך, הרגע. כי כל העם רואים את הקולות גם אומר שברגע שאתה תופס שהתורה היא באמת שירה, אז כל כלי שמצטרף לקונצרט רק מוסיף אם הוא מסונכרן עם הקונצרט. אם אתה לא מבין טוב בשירה הזאת, אתה מפחד מכל כלי שיצטרף. אבל אם יש פה מנצח גדול ויש קונצרט אמיתי ויש שירה של נצח, אין אף קול שלא יכול להצטרף בתוך המנגינה הזאת. והדעות השונות, והשיטות השונות, והאוזניים השונות, והשונויות שבינינו, והזמנים השונים. זה לא סיפור מפעם, זה לא וירא העם את הקולות. זה לא ויראו. זה לא וכל העם ראו, זה וכל העם רואים את הקולות. המקביע שלפני ושל אחרי, בעצם מי שצריך לקחת את המלאכה הזאת. זאת המלאכה הגדולה. לפעמים, תמיד, חובת הדיבור, החשיבות שלה, היא היא כל כך גדולה, אבל היא באמת, כמו שתיארנו מקודם, מחייבת אותך לרוץ, מדיבור לדיבור, מדבר לדבר. אגב, דיבור כפשוטו. שורש המילה דיבור זה דבר דבור על אופניו. כשנגמר דיבור א', חייב להתחיל דיבור ב'. אמרנו הרבה יותר מפעם אחת שדיבור בעברית זה מאותה מילה של להדביר. כשיש איזשהו רעיון בלתי סופי, רעיון שמימי, נשמתי, שאתה רוצה לבטא אותו, אתה חייב לחתוך אותו. אתה חייב להגביל אותו. אתה חייב להוריד אותו דרך הגבולות שלך, מה שנקרא שפתיים. השפתיים הם הגבולות, כמו שפת הנהר ושפת הים ושפת הגוף. אלה השפתיים שחותכות דרך גוף, רעיון של אינסוף. וכדי שאני אוכל לקלוט אותו, הוא חייב להיות ממוקם לכאן ולעכשיו. הוא צריך להיות דיבור. והדיבור הזה בנוי ממשפט, שבנוי ממילה ועוד מילה ועוד מילה. שורש המילה, מילה זה למול, לחתוך. אתה חייב לחתוך, אתה חייב להסיר את האורלה כדי שזה יהיה בהיר, אבל כשאתה מסיר את האורלה אתה מסיר גם המון כוחות. והמילה הזו מורכבת מאיתותים ואותות ואותיות, והדיבור נצרח לפרט הזה ועכשיו לפרט הזה ועכשיו לפרט הזה ועכשיו לפרט הזה, וזאת המצווה שזה דיברת בם. מתי דיברת בם? בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך. הדיבור חייב להתאים לכל מציאות. ואיפה מצוות הכתיבה נמצאת בתורה? באותה פרשה, בפרשה שלנו. לא בדיברת בם, במה? וכתבתם. וכתבתם. כתבתם זה לא בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך. וכתבתם זה המזוזות ביתך ובשריך. אתם יודעים מה חזר למדו מהמילה וכתבתם? וכתבתם? שתהה כתיבתך כתיבה תמה. הכתיבה חייבת להיות מכלול של הכל. לכן התורה שבכתב נקראת שירה. אתה יכול להוציא קטע ממאמר ולהגיד על זה נדבר אחר כך. אבל אני מוצא את המילה אחת משיר, חנקת את כולם. כי השירה היא משהו שנמצא בדבר אחד. והחובה לעבור מהדיבור אל הכתיבה ולתת לשני החלקים האלה בעבודת השם את המקום שלהם. זה חלק מהמבנה הגדול שכולנו צריכים. הדיבור, שהוא התפקיד הכי חשוב. תפקידו של המנהיג הוא להיות דבר. והדבר, תפקידו הוא לדבר, ותפקידו הוא גם לפעמים לחתוך. ולדעת לאיזה עומקים אי אפשר להגיע. ומה צריכה להיות עוגת התקציב של כל אחד ואחד, ולהדביר כדי שאפשר יהיה לתת לדיבור הזה מקום ולזה מקום ולזה מקום ולזה מקום, וגם בביתך וגם בלכתך וגם בשוכבך וגם בקומך. דיבור, 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 פרטים. אבל לפעמים צריך ללכת אל הבסיס, לקחת איזושהי הזדמנות ולעסוק בתורה של וכתבתם, לראות את כתיבה לא במובן הטכני שלה, אלא במובן העמוק של כתיבת התורה, של הכוח להגביה ולראות את המכלול ולהשתחרר ולו לרגע אחד. על דעת שזה רק לרגע. ממלאכת הדיבור כדי להתכנס למלאכת הכתיבה התאמה. אלה שני חלקים שכל אחד צריך לעבור בעבודת השם. שכל אחד מאיתנו צריך לעבור בעבודת החיים. שכל אחד צריך לעבור בכל דבר. כל מערכות היחסים שלנו בנויות מדיבור וכתיבה. מדיבורים, דיבורים, 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 בכוח לראות קצת בשקט, קצת מהעומק, קצת מהכל, את הכל. תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. אז צריך לעבור איזה וביקשתם משם. וראיית הקולות הזאת וההגבהה הזאת היא מה שביחד ניסינו וננסה להמשיך לעשות כל שבוע בשבוע בתורה שבכתב ובתורה שבעלתה. וברכת הדרך הזאת שאני מבקש ליטול היא באמת טיפה להיכנס לאוכתבתם שאני חושב שחשיבותו לכולנו. איך אומר שם כהן גדול בתפילה? אבונות שעליתי אני לאנשי ביתי והכהנים לעמך, להפנים לעצמנו, להפנים לי קודם כל. ומתוך זה, בעזרת השם, לצאת בכוחות מחודשים וגדולים. אני גם משוכנע שבתוך השנה, כמו שירוחם ציטט בשם אבי, יהיו הזדמנויות כאלה ואחרות, אם בשיעורים בדיבור, ואם בשיעורים בכתיבה, ואם אני עוד לא יודע, אז צורת הקשר שנקבעה תוכל להתממש. יישר כוח, ובעזרת השם, נשוב ביחד.